בוקר טוב, שלום לכם גבירותיי ורבותיי. איך שגלגל מתגלגל, איך המילים מתגלגלות לנו על הלשון, כמה ג' וכמה למד. מה שהיה הוא שיהיה. וגם רעיונות שנשמעו לפני שנה או ארבע או עשר, כתיאוריות קונספירציה, רוקמות עור וגידים והופכות למציאות. מי הופך את זה למציאות? ואיך זה שמה שהולך ומתגלה כעת, למשל על פשעי ופושעי הקורונה בישראל ובעולם, לא מקבל מספיק תהודה? כיצד ייתכן שאנחנו בכלל לא עסוקים בלהביא את הפושעים לדין? יש מלחמה, כי טבחו בנו, כי יש שואה, אנחנו עסוקים בדברים אחרים. דומה למשהו שאמרתי, כמדומני, לפני כמה שנים, ב-2020, אמרתי שיבוא יום, והמידע הזה יתפרסם, ואולי אפילו בכירים ייכנסו לכלא, אבל אז זה כבר לא יהיה רלוונטי, כי אנשים ייפגעו, וכי יהיו עלינו צרות צרורות רבות ואחרות. הגלגל מתגלגל. נדבר על זה. נדבר על כל מיני דברים. בואו נתחיל עם שיר גאולה של רנית. דווקא. הבוקר. בוקר טוב.
לפעמים אני חושבת שהנה בא כבר עכשיו הגאולה, והאמת תהיה נוכחת כמו השמש שנחשפת ועולה. עכשיו כולה ממשיכים להפיץ את האור הטוב, קומו שגו את האמת, בזמן שאלוהים סגר כתבות של הבריאה, גם בעניין כל מי שחי ומי שאמת. לפעמים אני חושבת שהחיים הפכו להיות כמו בסרטים, איך שהטלוויזיה מהפנטת עדרים על עדרים של מוזרקים, וגם שטויים, לא הפלרה לא אמורים לשתות, ושומעים שמיים זה מקלחות. אז אנשים, לאן אתם הולכים? לפעמים אני חושבת שהמוות הוא חבר מאוד יקר, המציאות פה מסתובבת, ריסוסים של היום נושמים מחר, ועד מתי? לא גז חרדה לא אמורים לנשום, וחיסונים מגללים את האנשים, הקרינה משבשת את המוחות. התעוררו, עכשיו קוראים לפעמים אני חושבת שהנה בא כבר עכשיו.
בוקר טוב, הנה אני כאן, איתכם או בשבילכם, עד שלא. איך שגלגל מתגלגל? טוב, נראה הבוקר כמה דברים, מקווה שאתם בטוב, מקווה שנעים לכם, פחות חם אם שמתם לב. אנחנו ממש, ממש בכניסתו של חג השבועות, חג חביב בהחלט, חוץ מזה שרובנו התרגלנו לאכול מלא גבינות, ומוצרי חלב בחג הזה, זה לא קשור, זה סתם עוד תעמולת פרסום, זה לא יאמן, כן, איך פעם בבית המקדש, זה לא שהיו עולים עם יוגורטים, או כן, או מלא חלב, אבל היום, בזכות תנובה, ושות, או כל מיני חברות אחרות, כולנו הורגלנו שחג השבועות זה חג הגבינות, What the fuck, מאיפה זכרת הזה? עוד קמפיין פרסומי של תאגידים. בכל אופן, אני מאחל לכולם חג שבועות שמח, כמובן. כמובן. טוב, אני פשוט חושב, תוהה, הופך בדעתי, מה להתחיל? אולי נתחיל עם הגלגל, איך לומר, אולי הגלגל הראשון בטבע, הוא הרחם. אולי לא, כנראה שלא. אז בואו נתחיל מזה, ונראה קטע מהשידורים של Eyes is Watching, אוקיי? שנמצא איתנו כבר כמה שנים, עושה שידורים מאז הקורונה, אולי הוא עושה לפני, לא יודע, אבל אני גיליתי אותו בקורונה, ויש לו ערוץ, אין לו ערוץ, אבל כל התכנים שלו מועלים גם ללייב 528. אני רוצה שנראה את זה, ואני רגע אסביר ש... שנייה, את זה אני אגדיל. יופי. אני רגע אסביר ש... בזמן שאתם יודעים, מדענים באירופה אומרים ש 35 מיליון מתים, כנראה רק באירופה, מזריקות הקורונה. זה לאחרונה, כן. אני אומר עוד פעם, המידע הזה צף ועולה, ואפילו במיינסטרים, פחות בישראל, אבל... אפילו במיינסטרים מדברים על הנזקים, שר המשמו, תקוצ'ימה נקטה, מיפן, הודיע שהוא מצטער על הנזק שהם גרמו ליפנים עם הזריקות הנוראיות האלה, ועוד דוגמאות דומות יש במקומות שונים בעולם, לכך שהזריקות מזיקות ואנשים מתחילים להכיר בכך, נותנים פיצויים לחלק מהאנשים שטובעים נזקים, מתי בישראל בכלל, אבל אנחנו עסוקים במלחמה, אולי אחרי המלחמה, כמו שאומרים לנו, אחרי המלחמה אנחנו נפטר את האחראים למלחמה, אחרי המלחמה נפטר את הבוגדים, את הכושלים, את, ה... כן. את החלילנים מהמלין שמובילים אותנו למצוק, אז רק אחרי הנפילה מהמצוק נפטר אותם. אז Eyes is Watching עושה שידור הפעם, והוא מדבר בין היתר, הוא מדבר על הרבה דברים, הוא כל שהוא עושה שידורים כמו שצריך, לא כמוני, כן? הוא יושב עליהם, עורך אותם, ומראה הכל, כמו שעשיתי פעם, והיום אני פחות. אז הוא עושה, כן, סגי. אחרי המלחמה תבוא עוד אחת. הוא עושה שידור והוא מדבר על כך שמהזריקות הללו יש המון, המון חוסר ילודה, או הפלות, או הפסקות של וסת, או דימומים יתרים, כמו שלמדנו בשנים האחרונות, ובעצם אובדן יכולת של האנושות להביא ילדים. מי שאמר דילול אוכלוסייה, יכול להיות שהוא צודק. אז הוא מדבר על זה, ועל הפתרונות המופרעים שלהם, שלהם. אז בואו נראה רגע, 2, 3, 4 דקות מהשידור שלו. אני אגדיל.
These AI docs might be smarter than your average med school grad, slated for late 2024. This AI hospital promises affordable, top-notch healthcare, and it will make your local clinic look like it's from the Stone Age, okay? We all need this here as fast as possible. Or at least that's how they'll sell it. This is incredible advancements in science, okay? We need it everywhere, or at least this is how they're going to sell it to you. Crazy how these theories of artificial wombs and facilities are really playing out here. It's crazy. We saw videos of them talking about artificial wombs. These were theoretical. And now, because of the population collapse, because of infertility rates, they really have a place for them now. They want a world where female wombs are obsolete, replaced by artificial environments that can grow embryos. They brainwash people that this is just an advancement in medical science, saying it's like a, you know, a breakthrough for reproductive equality and safety. That's right. These artificial wombs are going to be 100% safe and effective. In 2016, researchers in Cambridge, England managed to sustain human embryos in artificial conditions for up to 13 days. By the following year, a basic artificial uterus, the biobag, successfully brought lamb fetuses to term. Fast forward to 2022, and scientists at the Weizmann Institute in Israel...
רק להגיד שמכון ויצמן, כמו גם אוניברסיטת בר אילן, איכשהו תמיד מעורבים בדברים האלה שקשורים ל-DNA, לרחם מלאכותי, כל התחום הזה של הנדסה גנטית ושיבוטים וכמו שהיה לפני המבול. בואו נמשיך.
Created synthetic embryos from stem cells, while the University of Cambridge developed embryos with a brain and beating heart. On the surface, ectogenesis promises to revolutionize reproduction by eliminating physical risks and enhancing bodily autonomy for all genders. It offers hopes to those seeking alternatives to traditional pregnancy or morally dubious surrogacy. They call it ectogenesis. They're saying as this tech advances, the debates around abortion will intensify. The central issues.
אני רגע שוב עוצר ומזכיר לכם, build back better, ectogenesis הוא אמר עכשיו, ואני מזכיר לכם את הסיסמה, build back better, ובמקרה הזה זה לבנות אולי את המין האנושי מחדש, יותר טוב מאלוהים, כן? זה המגלומניה שלהם. נמשיך.
Fetal viability, moral status, and bodily autonomy are all challenged by the possibility of sustaining life from conception outside the womb. Can't tell me it's not all connected here, okay? The government's using the pretext of public health to mandate vaccines that covertly sterilize the population. The masses unknowingly rendered infertile are left with only one option to reproduce through government-controlled artificial wombs. That's right. This is the new world order taking place right here. Matter of fact, it sounds like the plot to Blade Runner. Only those with high social credit scores earned by unwavering loyalty to the regime receive the privilege to reproduce. This system ensures that the elite maintain power while the masses are kept in line. Their most basic biological function, now a privilege granted by the demons in charge. As people clamor for the right to have children, the government tightens its grip, offering reproduction permits only to the most compliant citizens. Those who dare to dissent are left childless and their genetic legacy erased. The artificial wombs once hailed as a beacon of progress, become tools for control, ensuring that the future belongs only to the obedient. And they're already doing this through vaccines. Pretty sure they're DNA targeting bioweapons. If you got the warrior gene in you, you're out of here. This terrifying scenario underscores the need for vigilance, waking people up to this agenda. It's either that or they get their mass extinction level event, and they're calling it a sixth mass extinction that's going to happen. But no, 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 it's not because of them and their poison being rained down on you constantly. 80 poison death shots for children. No, no, it has nothing to do with that. No, it has to do with human-induced global warming. That's what's going to cause this sixth extinction level event. But how do they plan to solve the issue of inflation and climate change? Well, in a
אוקיי, okay, אז אני הפסקתי את זה כאן, ואני שם לכם כאן קישור אליו, לסרטון הזה, למי שרוצה להמשיך לצפות בו, בסך הכל אני ממליץ, אני לא רואה את כל השידורים שלו, למרות שאני אומר עוד פעם, הם מעולים, הם עשויים היטב, אז כדאי למי שבעניין, להמשיך לחפור שם. שנייה. ו... בעצם מה שהוא אמר זה שבגלל הזריקות, מה שאמרתי קודם, זה בגלל הזריקות האלה, אז אנשים לא יוכלו להביא ילדים, ומי שרוצה להביא ילדים, אז הוא בעצם צריך את המדינה, כדי שיוכלו בצורה מלאכותית להביא ילדים, אבל כמובן זה יהיה רק מי שיש לו high credit score. ואני רק מזכיר לכם שכשהתחיל 2020, או התחילה הקורונה, למרות שזה היה בתחילת 2020, עוד לפני שהתחילה הקורונה, היה נראה ש... ואמרתי את זה גם, שארגון הבריאות העולמי והמופרעים שארגון הבריאות העולמי מייצג, מתחילים לשים אסים על השולחן. ותמיד אמרתי שהם חושבים 100 שנה קדימה, לא תוכנית חומש ולא תוכנית 10 ולא תוכנית 20, או אפילו לא רבע 100, הם חושבים תמיד 100 שנה קדימה, במונחים כאלה, ובגלל זה הם זזים מריסט לריסט כל בערך 100 שנה. ומה שבעצם מתרחש כרגע, אנחנו אומרים, כאילו, מה, איך הם מצליחים? כל הטכנולוגיות האלה, כל זה, כל זה. תראו איך הם מצליחים היום לעשות את מה שהם עושים. אז ככל שהם מצליחים לעשות היום את מה שהם עושים, והדור שלנו הולך ופוחת תודעתית, אז ברגע פיזית, פיזיולוגית, הדור שלנו הולך ופוחת תודעתית, זאת אומרת, אנשים יותר מבולבלים ולא מבינים את רמות השליטה שיש כאן, ורמות התחכום שיש כאן. אז... הפער בינם לבין כלל האוכלוסייה, למעט אותם 5% או 15% כבר, לא יודע, שמתיאס דזמנט דיבר עליהם, שזה אנחנו, אז למעט אנחנו, שערים למתרחש ולא ניחנה, רוב האוכלוסייה היא כל כך שבורה מנטלית, ובגלל הזריקות ואצלנו המלחמה גם המון פגועים פיזית, אין את הסטמינה, את האנרגיה, את הכוח, את כוח הרצון אפילו, להתמודד מול האיומים האלה, מול האתגרים האלה. עכשיו, זה אתגרים מאוד מאוד רציניים, כי זה לא, אוקיי, אני צריך למצוא עבודה, או מה אני אעשה חודש הבא. זה אתגרים של איך אני מקיים את המשפחה שלי. איך אני לא מוצאים אותי מהבית. איך אני מתמודד עם הסחירות שהולכת ועולה. איך אני מתמודד עם זה שעכשיו מיליארד ערבים רוצים להרוג אותי, וזה לא שמועה. או משהו שגדלתי עליו, זה כאן, זה על הגדרות, זאת אומרת, המורכבות של המצב והסטרס, הרמות הקורטיזול שעולות כאן, מייצרות את ה... אני רק הוסיף, והקרינה, והמסכים, ושטף המידע, הפלאט דה זון הזה, הבלתי פוסק, מייצרים אצלנו חרדה בלתי פוסקת, שממילא קשה להביא ילדים, בחרדה כזאת, וממילא עם קרינה קשה להביא ילדים, ואנחנו כבר לא, אתם יודעים, בדרך כלל במלחמה, אני מזכיר לכם, כשהיו מלחמות, היה את הבייבי בום, זאת אומרת, נגיד היה מלחמה, ואז מתישהו האבות יצאו הביתה, ואולי יצר ההישרדות, אם תרצו, גרם לכך שהיה קפיצה, זאת אומרת, 9 חודשים אחרי נולדו מלא ילדים, כי האבות שהיו במילואים חזרו הביתה, ועשו מה שעשו, ותשעה חודשים אחר כך הגיעו ילדים לעולם, דור חדש של ילדים, והיינו מאוד גאים בזה. היום אני לא בטוח שזה ככה. גם ככה אחוזי הפוריות בירידה מטורפת כבר שנים, הרבה מאוד שנים. לקרינה יש חלק חשוב בזה. לכל הרעלים שיש לנו באוויר, במים, במזון, יש חלק חשוב בזה. הדרך שלנו להתמודד, כל עוד אנחנו לא יודעים מה גורם לכך, ורוב האוכלוסייה לא מבינה מה גורם לכך, כי היא תקועה בטלוויזיה או בכל האפליקציות, מידע השונות, אז כל עוד האוכלוסייה לא מבינה מה קורה, זה ימשיך ואפילו יחריף, אנחנו רואים את זה, כי זה באמת ממשיך ומחריף כבר שנים, אוקיי? זה לא משהו חדש. אז הם באים ומייצרים לנו רחם מלאכותית, בשביל לעזור לנו. וזה יהיה כמובן, כפי שהוא אומר, safe and effective. במקביל, מה שאנחנו רואים בעולם, וגם בישראל, ואפילו אתמול, היה, אני בטח לא אמצא את זה. רגע, איפה זה היה? אני לא זוכר אם זה היה במיקי אבן או בעדנה קרנבן. לא זוכר. בכל אופן, זה היה הנחיות לחודש הקרוב, לכל הקפלניסטים, להגביר את האש, כשאומרים היום אש זה כמעט תרתי משמע, להגביר את האש, להגביר את הטירוף ברחובות, וליצור, אני אומר את זה באנגלית, civil unrest. עכשיו, אנחנו רואים את זה גם בעולם, תכף אני אגיע לזה, אבל אני רק רוצה להזכיר לכם את המסמך הזה. Scenarios for the future of technology and international development. אוקיי? עכשיו, הוצאתי מכאן, בזמנו, מי שעקב אחריי, הראיתי לכם, קודם כל זה מסמך מספריית רוקפלר, אז אחד מהם זה לוקסטפ, אתם רואים סגרים, אוקיי? וכאן מדובר גם על כך שיווצר civil unrest, אוקיי? עכשיו, תראו רגע מה קורה באירופה, שוודיה, אנגליה, גרמניה, כל מיני ארצות באירופה, ששם בגלל, נגיד, בעיית מהגרים, יש המון civil unrest, אוקיי? תראו מה קורה אצלנו, נלך רגע אחורה לרפורמה המשפטית, שם, נגיד, זה החל בתאוצה, וזה נכנס אל תוך, לא בשביל באוקטובר, אבל אנחנו עכשיו בכמה כבר, 8 חודשים לתוך המלחמה הורגגת הזאת, אז ומי שהכוח הפוליטי שמשתמש בחטופים, במשפחות החטופים יותר נכון, בשביל להילחם בממשלה, בעצם יוצר כאוס במדינה, והרבה מאיתנו יושבים ולא מבינים מה קורה. אז מה שקורה הוא מהונדס, וכדאי להבין את זה. גם נשפך כאן כסף, וגם יש כאן אידיאולוגיה שאנשים נרתמו אליה, אולי מתמימותם, לאו דווקא בגלל שהם קיבלו כסף לצאת לרחוב להפגין, אלא כי הם באמת מאמינים שהם באים ליצור שינוי, והם באמת נלחמים על הבית ועל החופש שלהם, והיום זה אפילו מאוד מאוד אקוטי. זאת אומרת, באמת אנחנו צריכים להילחם על הבית ועל החירות שלנו, תחשבו על זה רגע. אבל מה שנוצר ברחובות, זה הפוך מאחדות, וזה חלק מה-civil unrest, וזה כאילו לכל ארץ או לכל תרבות תופרים את ה-civil unrest שלה. כן, זה היה הארי ווקס, אוקיי? אני רק אראה לכם רגע, אני פתאום נזכר, שנייה, אני מחפש סרטון, אני רוצה להראות לכם, להזכיר לכם מה שנקרא. מי ש... איפה זה? ונשיים את הארי. אוקיי, אז אני רק מזכיר לכם את הסרטון הזה, זה סרטון אגב שרץ ברשת נצפה רבות.
Right, that's my screen. So I'm here in the World Economic Forum website, all right?
Oh God.
Alright, I go to platforms, and I go to...
כאן אני בעצם מסביר להארי ווקס. הארי ווקס זה שפרסם את המסמך הזה שהראיתי קודם, של מכון רוקפלר, אוקיי? של קרן רוקפלר. ואני מסביר לו בעצם איך הכל מתוכנן ואיך הכל תחת 5G. אז בוא נראה, כי מה שראינו עכשיו לגבי הרחם, זה גם נמצא כאן. זה תחת Human Enhancement. בוא נראה רגע 5 דקות. תודה משה שהזכרת לי את זה בכלל, אבל הרי ווקס הוא עיתונאי, הוא אוכר ישראל, מה שנקרא, זאת אומרת, הוא נגד ישראל. אני לא יודע כמה הוא נגד יהודים, כי רוב העולם מבולבל, גם אנחנו, בין יהודים לציונים, או בין יהודים לכוזרים, ובין בני ישראל, נאמר ככה, עזבו רגע יהודים, בין בני ישראל המקוריים לערב רב שהתערבב בה. אז גם הרי ווקס נפל שם, כמו, שוב, כמו כולנו במשך 4 שנים, וכמו רבים אחרים בעולם. ופה אני מסביר להרי ווקס על התוכנית של הפורום של הסדר העולמי החדש, בבלופרינט שלהם, שנמצא באתר של ה-World Economic Forum. בואו נראה את זה רגע, זה 4 דקות, אני חושב. בואו נראה, רק להזכיר לנו, זה סרטון שיצא ב-2020, אני הייתי השני בעולם שהראה את זה. באמת אני אומר, כאילו, סרטון קצר.
To COVID action platform. Do you see what I'm saying, yeah?
Yeah.
All right. I press the COVID action platform, and I go to this page here. There's like a little video, but never mind. I go down.
עכשיו, גם 5G.
And here, there's get the latest insights on the coronavirus and its effect on global health, blah, blah, blah. Have you seen this before? No. All right.
No.
I press this.
It looks, at first glance, it looks a lot like Event 201, but yeah, the same thing.
Yeah, yeah, sure. I mean, it's all connected. All right, I press this one. And now what opens, this is, listen, Harry, I'm so glad you don't know it because I have some new things to show you. This is the blueprint for world domination. Okay? Now, as you see, it's all under COVID-19, right?
Yeah.
Okay, now if I press this, for example, government response to COVID-19, you see all these subcategories are lit up. Yeah.
And we're supposed to believe they just made this up.
Yeah, exactly, exactly. This is in the making for decades.
Of course.
Now, stay with me. So each time I press here, there's like more info. Mm-hmm. I can scroll down and there's all the subcategories here. There's videos, data, some audio files. Anyway. For example, I go to government response to COVID-19, all right? And I go here to global governance, all right? I press this one.
Shalom.
Now just see that it all looks like an eye. You see? It's an eye with all the blood vessels here inside, all right? No coincidence, as we know. So
yeah.
You see this anti-globalism, world governance, yes? And this is anti-globalism they already prepared for us. Now see, under this section, there's 5G here. You see 5G?
Okay.
I press 5G. Just to remind you, it's all under COVID-19. So COVID-19 is the head subject. This is the title. And everything is underneath. So COVID-19 is like the name for taking over everything else. Now, if I go to 5G, let's see where it is.
One thing, if I may interrupt, one thing I'm noticing that's not on the chart is hand over your children for our sex rings. That should be on the chart because that's, I think, one of the main.
To be, it's true, it's one of the main, but to be honest,
hand over your kids.
You bet it's here somewhere. All right. So here you
are. Oh, yeah, it'll be under retraining or, you know.
Yes. Listen, there's like, there's hundreds of layers of information here. It's un-fucking believable. It just, whoa. You see here, this digital identity, digital communications, etc., etc. Now, what I want to go here is cybersecurity. There's so much here that I get confused sometimes.
It's unbelievable. Unbelievable. And the point, and I have to thank you for showing me this, actually, Shai, because this is a little bit too over the top.
Exactly.
Any thinking person to think that they just made this now.
Exactly.
And the fact that COVID was at the center of it means that that's the instigating.
Exactly. Thing. Thank you. So here there's infrastructure. I press on the infrastructure. All right. And then another layer. Open. Now, infrastructure, technology, innovation. I want to take you just to show you. Where is it?
Drones, unbelievable.
Artificial intelligence and robotics. All right, I press this one. Another layer open.
Now, brain implants.
Machine learning and predictive systems. Now have a look. Education, where is it? Quantum. Human, here. Human enhancement.
Oh, that's lovely.
Human enhancement. Enhanced genes.
Oh,
enhanced bodies. Enhanced minds. You see what I'm getting at? You see, it's all been planned since decades, man.
Yep.
Anyway,
yeah,
I stopped sharing. You get the idea. I think.
Okay. So.
כן, אז זה היה הרי ווקס, והזכיר לי משה שבאמת השידור האמיתי היה, היה זה, זאת אומרת בעברית, ואז אמרתי, טוב, אני אעשה גם משהו באנגלית, סתם שתראו את זה, הראיתי את זה בעברית.
שלום רבותיי, גבירותיי, אני אשתדל לעשות את זה כמה שיותר קצר, אני הולך לקחת
את זה, שלא ראה את זה, אני מתפלא.
קצר, במחילת הארנב.
אגב, היום,
של הגביע הקדוש של הקקות העולמיות, מי שמתכנן לנו את כל הללב כדי שתראו.
לא נראה את זה, אני אשים לכם קישור לזה בעברית.
איבנט 2 הזה,
נסביר על האיבנט 1, ואז נכנס להם, והסרטון שלהם, וכל השטויות שלהם.
All during COVID-19.
בואי נכנס נסביר בעברית.
בואו נראה, אני רוצה להראות לכם איך זה בנוי. תאי, פה בקטן, 5G, יש פה המון דברים, רק שתבינו, כן? ביחד עם משפחות עשירות נוספות, אני רוצה לקחת אותך, שאני זוכרים? אינקלוסיב.
הרבה רמות, הרבה שכבות.
אינטליג'נס.
Artificial Intelligence and Robotics, זה קשור עוד פעם למה שהיינו קודם עם הרחמים המלאכותיים.
אנחנו ב-5G. קוראים בבני אדם, values, advanced
human enhancement,
future of health and healthcare. אגב, פה אמרתי לכם,
safe and effective, כמובן, הכל.
Neuroethics, neurological disorders, דין פועלים בשמה. זה, יכול לקחת את זה ונמצאים בה. אני רוצה שתבין.
לא, לא עלה אתכם, אני אתן לכם את הקישור לזה אם תרצו. גם אם לא תרצו, אני אשים לכם קישור. שמתי לכם קישור, הגביע הקדוש של הגלובליסטים. זה בעצם הבלופרינט, למי שלא הבין מה זה הבלופרינט. גילי, אני חושב, שאל. בלופרינט זה תוכנית אב, אם תרצה, או אב טיפוס, תוכנית מקור, שממנה נובעות התוכניות האחרות, ושאר התוכניות ביצוע וכדומה. ובעצם, אתם יודעים, קראתי השידור איך שגלגל מתגלגל, אפשר הייתי, יכול הייתי לקרוא לו איך שגלגל מסתובב. כן, כן, לגמרי, משה. כל מה שמציגים לנו היום, הוא כבר קיים שנים. לא יודע אם עשרות שנים עכשיו או מאות שנים, נעזוב את זה, אבל קיים. אגב, יש לי כאן טלפון של יחידה בחיל אוויר, שהיא אחראית, ככה מולי, על הריסוסים, ואני תכף אתקשר אליהם, לא יודע אם מרים, והרעיון זה לדרוש הפסקה של הריסוסים. בוא נראה, אתם יודעים מה, נתקשר כעת, אני לא יודע אם מישהו יענה, אבל ננסה. 03-60-62-000. בוא נראה. לא עונים. 606-2000. ואתמול נתנו לי את הטלפון הזה, ואמרו לי, שמע, שי, מה שצריך לעשות זה לדבר עם הצופים שלך, להתקשר לטלפון הזה, ולא לשאול אותם שאלות, פשוט לדרוש הפסקה של הריסוסים מעל שמי ישראל. זהו, זה מה שצריך לעשות. לדרוש הפסקה של הריסוסים מעל שמי ישראל. כמו שכותב יחידת נחשון, 1-2-2, מעניין שזה 1-2-2, שזה חלק מהקטע של ה-Skull and Bones, אוקיי? כן, חשבתי על זה, קליינבאום, שהם מנמנמים. אתה יודע מה, קליינבאום, אני רואה שאתה הרבה אצל, איך קוראים לו, החביב הזה, ביחד עם פפקו ונצר, מילשטיין. קודם כל, אני מאוד אוהב את התוכניות שלכם, אני לא רואה הכל, אבל אני אוהב את התוכניות, וכשאני רואה אז אני מקשיב לכם. מאוד מעניין, אני פשוט צריך איפשהו גם קצת אופטימיות, מה אני אגיד לך, קצת אופטימיות. טוב, בוא נמשיך, אני רוצה להראות לכם כל מיני דברים, ככה מהערוץ טלגרם, אז נראה ונתגלגל לנו. ונגדיל לנו. יאללה, בוא נעשה כזה. כזה. טוב. הקמת הנמל הימי בעזה הפתיע את ישראל, נתניהו, זה רעיון שלי, זה פורסם בערוץ 14, ואגב, כולם שקרנים. אז פה כותב הזה דני ודיסלבסקי, מי לוקח, כי זה נראה כאילו ביידן וביבי נלחמים או רבים על מי אחראי לנמל, כל אחד רוצה את הקרדיט. אוקיי, קצת על חיים ביבס, אוריאל פרסם, לא הבנתי אבל איפה הוא אומר, כתבת אוריאל חיים ביבס, יפה שרק היום אתה אומר את מה שמתנגדי החיסונים ידעו כבר אז. אבל אני לא רואה איפה הוא אומר את זה. הוא עדיין אומר ש... אגב, משהו שחשוב להבין, האג'נדה 21 היא ברמה העולמית ומיוסמת ברמה המקומית. ומה שביבס אומר כאן, מציין את שיתוף הפעולה בין משרד הבריאות והשלטון המקומי שהלך והתעצם מתקופת מגפת הקורונה, מתוך הבנה שהשלטון המקומי הוא הזרוע הביצועית של המדינה, של התאגיד, של התאגיד אב. כי השלטון המקומי או המועצות המקומיות, הרשויות המקומיות, הם הזרוע הביצועית, זה נכון, הוא צודק, ואנחנו לא קולטים את זה, אנחנו לא מבינים את זה ככה, אוקיי? הוא גם אמר, שלאסור את כניסתם של מי שלא התחסנו למוסדות חינוך, והגיע הזמן להטיל הגבלות על מי שאינו מתחסן. זאת אומרת, כל אלה היו נגדנו, למרות שהיום הם כאילו רוצים שננצח במלחמה יחד, אז הם רצו שנתקלח יחד, וכנראה גם היום. טוב, בואו נראה את זה, אני לא יודע אם תהיה לכם סאונד, אבל יש תרגום.
44%
of all of the single family homes.
So they don't actually buy the housing so much as they just get it for free.
You see, the private equity firms buy housing with money borrowed from banks. Banks that are owned by the same people who own the private equity firms. And since banks don't actually lend people their own money, but rather loans are new money created out of thin air and then circulated into the economy, then basically these private equity firms are lending themselves money they don't have to buy housing they don't need against the promise that you, the renter, will buy the housing for them by paying back that loan progressively over time. This style of lending, increasing the money supply, devalues our salaries relative to the value of assets and resources. Resources like housing, which creates a situation where more and more people are living paycheck to paycheck without any kind of hope of ever being able to own a home of their own. Now, this is important since an asset like a house goes up in value relative to the devalued money supply this process creates. So if you own one, that means that you're somewhat insulated and protected from the inflation built into our system. That's essentially what the middle class is, people who can afford to own assets that appreciate in value over time so they're not just constantly treading water, fighting to keep their head above the surface and prevent themselves from drowning. You know, financially speaking, if your economy is set up to by design eliminate the middle class, then what you're left with is an ownership class and basically an owned class, which is an oligarchy. This is a coup. The Western world is being couped by corporate interests. It's been going on for quite a while, and now it seems that we're kind of moving in to the final stages.
כן. לא מוצא, כן, אנחנו יודעים שזה ככה. מה עוד? כותבת שושה. מפקד אוגדת עזה, אבי רוזנפלד, הולך הביתה, הוא מחרטט לנו שהוא כשל, במרכאות. ככה זה בסדום ועמורה, כל אחד יכול לחרטט שהוא כשל, וכך להתחמק מכלא, ממשפט צדק, ומכך שמישהו יבדוק אם הוא בכלל עשה את הכל בזדון ובכוונה תחילה. הנה התחקיר של רביב דרוקר על מה שלא עשה אדון רוזנפלד, בוגר קרן וקסנר, קרן המקושרת הפדופיל אפשטיין במהלך הטבח בדרום, למרות שזה היה מציל חיים. ואז כתוב מה הוא לא עשה. המוצבים הקרובים לגדר לא הוקפצו, החיילים לא קיבלו התראה, הוא לא הזהיר את הבסיסים הסמוכים, הטנקים נשארו בעמדות אחוריות, כוח של דג בכוננות לא הוקפץ, ואלה רק חלק מהמעללים של רוזנפלד ושותפיו לפשע במהלך הטבח בדרום. האם כל זה נעשה בטעות ובזדון? הייתכן שמישהו לא יקפיץ כוחות כאשר מתקבלות התראות חמות בטעות ממנהלת מדינת ישראל ומהם המניעים של האנשים הללו? העובדה שהוא הולך הביתה בלי להישפט, בלי להישלח לכלב, אחרי שהוא גם המשיך לפקד אחרי מעלליו ביום הטבח בדרום, מוכיחה שהוא כנראה דווקא מילה היטב את ההוראות האמיתיות שקיבל, לנטרל את צהל, להחביא את ההתראות ולאפשר לטבח לקרות. האם זה מה שקרה? והאם הוא יקודם למשרת ראש הממשלה הבא לאור הצלחותיו האלה? אוקיי. זה, רות הרגענו עשתה, יפה, תודו. אורייט. שנייה. זה כדאי לראות. כן, קצת משהו נחמד כזה. נראה מה רציתי. כן. בוא נראה את זה. זה האמת חשוב. האמת, אני פתאום חושב על זה, שנייה אני מוריד את זה אליי, ואני נשדר את זה, בסדר? וידאוז 60-60, אוקיי. נשמור את זה שנייה. סטופ סקרין. פרזנט. וידאו פייל. 60-60.
Power of this mechanism of the focusing.
אוקיי. אז פה אנחנו רואים עוד פעם את... פרופסור מתיאס מדבר על ה-mass formation, אוקיי? וזה נקודתית גם מאוד רלוונטי ואקטואלי לנו כעת. אוקיי, אז בוא נראה את זה, ואחרי זה נדבר על זה.
That's the power of this mechanism of the focusing of attention. Exactly the same happens in a mass formation. First, people start to deal with all kinds of emotions that are no longer coupled to mental representations. And then all these emotions, all this anxiety are focused on one point, and consequently, the people don't notice anymore that they lose everything, that they lose their health, their wealth, the future of their children, and so on. That's exactly what happens in a mass formation. So once you understand that the mechanism of mass formation is a kind of hypnosis, you understand that it is a phenomenon that is always provoked by the voice of someone, the leaders of the masses who use indoctrination and propaganda to continue the mass formation, and then you also understand that if you want to disturb the mass formation, then you have to continue to speak out, that the dissonant voices have to continue to speak out. If the dissonant voices, if the people who do not go along with the masses continue to speak out, they won't succeed in waking up the masses. Sometimes someone will wake up, but usually the people will continue to be in the grip of the mass formation. But that doesn't mean that their speech has no effect. Not at all. Their speech will constantly disturb the hypnosis to a certain extent, and it will prevent the hypnosis to become so deep that the people become convinced that they have to destroy everyone who doesn't go along with them. From the 19th century onwards, scholars like Gustave Le Bon have described that the people who are not in the grip of the mass formation have, that their speech has exactly this effect. It doesn't wake them up, but it disturbs the mass formation, and it makes sure that it doesn't go so deep that the masses start to commit atrocities. And in this way, that's from a strategical point of view, quintessential. In this way, what will happen is the following. The masses are always self-destructive, and they will slowly exhaust themselves. They will exhaust themselves and destroy themselves before they destroyed the people who do not go along with them. So once you understand that, you understand that the first and foremost strategical principle that you have to follow is that you have to continue to speak out. And at the same time, it's...
אני חושב שאנחנו בחודשים האחרונים, אנחנו כל כך מכווני מטרה, רובנו, מכוונים על השבת החטופים, הישרדות, ניצחון, טיפול בפצועים, נסים להבין מה קורה פה, זאת אומרת, יצרו לנו מצב של זום אין, של בעיה, של מלחמה, ואנחנו לא שמים לב לשאר הדברים שמתחוללים. למשל, הניסיון של ארגון הבריאות להשתלט על ריבונות של מדינות. אז הנה יש הפעילים, כן שמו לב וכן פעלו בנושא, אבל זה רק קרב אחד או קרבונצ'יק, אוקיי? מסך כל המלחמה. ויש עוד הרבה כאלה, חוק האקלים. הכנס שהולכים לעשות, איפה אני אראה לכם את זה רגע, הכנס שהולכים לעשות, בוא נראה, פרסמתי את זה לא מזמן, בוא נראה רגע, אני אשתף מסך, קודם כל תראו כמה אבישג בלב פרסמה, ללא הפסק, ללא הפסק, ללא הפסק, זה לא עסק, זה לא עסק, משהו של כברת, כמה אנשים מתים מהזריקות, אבל לכאורה אין קשר. נטלי גליק, זיכרונה לברכה, צעקה ב-2020 על כל מתנגדי החיסונים, שיקומו עכשיו כל מתנגדי החיסונים, וציינה, צפדת, שאלת, הצוות הבאות שחורות, שחפת, שפעת, חזרת פוליו, כל אלו היו ועדיין מחלות איומות, מגפות היסטוריות שלמדנו עליהם בשיעורי היסטוריה, ועדיין יש פה מתנגדי חיסונים, עדיין העולם משותק, ועדיין יהיו כאלה שמשיכו לא לחסן את הילדים, עצוב, מרגיז, מקומם, לא שפוי, לא אמיתי, כל מי שיש לו מה להגיד שיחסוך ממני לטוב ולרע, שבת שלום, היא כבר לא איתנו. כבר לא איתנו. והיא לא הייתה מבוגרת, למיטב הבנתי, ואני לא יודע מאיזה סיבה היא לא איתנו, אבל היא כבר לא איתנו. ויש הרבה דוגמאות לכך. בכל אופן, רציתי להראות לכם, רגע, איפה זה? כן, סליחה על הזמן. האמת שכל הדברים פה מאוד מעניינים, אני יכול לגעת בכולם. הנה. אתם יודעים, וובינר מס פחמן, אומרים לכם, וובינר מס פחמן, על מס פחמן, פורום האקלים הישראלי, שומרי הבית, כל אלה, שומרי הבית, מי שתורם להם, הנה אתם רואים במה הם עוסקים, פורום האקלים הישראלי, אם אתם תורמים להם, הנה אתם רואים במה הם עוסקים, באיך לגרום לנו לשלם מס על הפחמן שאנחנו מייצרים. מי היצרן הכי גדול של פחמן? תגידו לי נפט, אנרגיה, תגידו פרות מפליצות, וזה, לא, בני אדם נושמים, מייצרים פחמן. דו חמצני, אוקיי? אז המטרה כאן היא דילול, אוכלוסייה, לא משנה איך נהפוך את זה, זה מה שמתרחש כרגע. CO2 tax. אז זה מה שרציתי להראות, אבל אגב, למי שלא יודע, המילה לא באנגלית זה land, air ו-water, ככה לא כותבים air, אבל שיהיה. land, air, water, לא, שלוש האותיות הראשונות במילים. People starting to discover truths, conspiracy theorists. איפה אנחנו ואיפה הם? כזה, מין. All right. עוד משהו, זה גם נחמד, לא בא להראות את זה, אבל, ולמי שיש בעיה עם בלוטת התריס, בואו תראו רגע את הסרטון הזה, למרות ש... תת פעילות בלוטת התריס, שימו פלפל קיין על האזור של הבלוטה. אם היא יתר פעילות של בלוטת התריס, שימו על זה קרח, זה ירגיע אותה. עוד פעם, אני מקצר לכם את ה-60 שניות האלה של הסרטון, תת פעילות של בלוטת התריס, קיין פפר יפעיל אותה או יעזור לה לפעול, יתר פעילות של בלוטת התריס, שימו קרח על הבלוטה. מישהו רוצה לדעת מה עושים בתחורים? שיכנס לערוץ שלי. גם הוא, סוויס קרדיולוגיסט, כן? שכחתי איך קוראים לו, כתוב פה, מדבר על הנזקים של הזריקות, על מה קורה מהזריקות. המחתרת האנגלית מורידה תורת לדים. זה רופאים כשהם מדליקים את המכונה של הרנטגן ואומרים לנו, זה בטוח לגמרי, אין לך מה לדאוג. ככה הם נראים. לא משנה אם זה אקסרי או רופא שיניים או whatever, אתם יודעים. טוב, ופה אני רוצה להראות לכם כיצד זאבים, להקה של זאבים הולכת. אני אסביר. המנהיג הוא לא בהתחלה. בהתחלה שמים את הזאבים הקשישים, המבוגרים. הם האיטיים, הם גם קובעים את הקצב. הם גם יהיו הנפגעים הראשונים אם יש התקפה מקדימה. השניים, החלק השני בשיירה זה החזקים, שהם יכולים לרוץ ולהגן על המבוגרים, וגם ישר לתקוף את מי שבא לתקוף אותם. ואז באים הבאות הנקבות והצעירים, אוקיי? לא כל כך חזקים, והם איפשהו מקום טוב באמצע, ואז החלק הרביעי, שוב, זאבים חזקים, אוקיי? שמגינים על האמהות ועל הצעירים מאחורה. ואחרון, המנהיג. הוא רואה את כל הלהקה מאחורה, משגיח עליהם. ככה זאבים, מסתובבים בטבע. נשיא רוסיה פוטין מאשר שהבריקס מפתחת מערכת תשלום עצמאית משלה שתהווה אלטרנטיבה למערכת הסוויפט. הבריקס עובדת על מערכת תשלומים עצמאית משלנו, נקייה מלחץ פוליטי, התעללות והתערבות חיצונית. אוקיי. כותב קליינבאום, האמת בטלגרם, מלחמות היהודים ובפרט מלחמות השחרור שלהם עמדו תמיד בסימן הדת. מלחמת החשמונאים, הקנאים, מרד בר כוכבה התחוללו כאן כשהנוכרי חילל את קודש קודשיה של האומה. הדת הזו היא ששמרה על חיי האומה, השתייכות אליה הייתה כנתינות המדינה, סידור כדרכיה, תורה כחוקת המדינה וטלית כדגלה, וכל הבוגד במדינת הדת היה מוציא עצמו מכלל האומה. אודות הקנאות דתית זו נשאר אדם הלאומי בטהרתו העברית. הודות לקנאות דתית זו קמה תנועת חיבת ציון ועתה תנועת החירות, שבעורכי אנשיה זורם הדם הקדמון, דם המכבים והקנאים. בתקומתו של בית המקדש יראה העם את סמל הגאולה השלמה. תקוותנו היא שבקום מלכות ישראל על תילה ימלוך העם העברי במחורה כמלוך מלך. אברהם יאיר שטרן כתב את זה, מסתבר. תודה, יאיר. כותב יהודה שלזינגר, בלתי מעורבים צירו לחמאס איפה נמצא כל בית, כמה ילדים יש בו ואם יש כלב. בלתי מעורבים השתתפו בתרגיל הטעיה לצבא על הגדר כדי שמחבלים יתמינו מטענים. בלתי מעורבים נכנסו בזזו, אנסו ורצחו, ירקו על גופותיהם של... קיצור, אין בלתי מעורבים בעזה. מחזירים את אלג'זירה אחרי שהוציא אותו, ומי מחזיר? מי רוצה להחזיר? בגץ, נכון? בגץ רוצה להחזיר. קליינבאום, שלחתי לך הודעה בטלגרם. יפ. בגץ החזיר את מרגלי אלג'זירה להסתובב חופשי בישראל, מצוידים מתעודת עיתונאי. והיכן הוסתרה נועה ארגמני, החטופה, בביתו של העיתונאי, מאלג'זירה. הנה הוא פה. עבדאללה, אללה, אללה, אללה. כן, יאיר, נכון. קליינבאום. ירושלמי, סליחה. אברהם יאיר שטרן, השם יקום דמו, צודק. מה שהיה הוא שיהיה, גלגל מסתובב. מה שהיה פה בתקופת המחתרות, האצל, הלחי, ההגנה, מה שהיה בתקופת השואה, הכל חוזר על עצמו. מה שהיה בתקופת טרום המבול, הכל חוזר על עצמו. אוקיי? כותב חיים יתיב, נקים, על מי אתם עובדים? הם עובדים כי למעלה מחודש ידעו על מיקומם של החטופים, אבל לקח להם זמן לארגן את המבצע, על מי אתם עובדים? מבצע כזה לוקח גג 3 ימים לארגן כשאין ברירה. כל יום בשבי זה סכנת חיים החטופים ואתם מורחים את הזמן. ממי הייתם צריכים לקבל אישור? גלנט, הרצי, רונן בר, וכן הלאה וכן הלאה. שנייה מכניס אותך. אגב, אתם מבינים, אני עובר על סדנת מעלים את התדר, כאילו זה לא חשוב. אז סוף שבוע קרוב, 5-6 שבת הקרובים, סדנה של מעלים את התדר, סדנת ביו-הקינג אצלי, ואגב, למי שחושש שיהיה חם, אז יש בריכה, יש כינרת ויש מעיין, יהיה תענוג. מוזמנים להירשם, תכף אני אשים קישור. הנה הפוסט, כן. טוב, את זה ראינו. אוקיי, זה דווקא מעניין. קליינבאום, אני מכניס אותך, אבל אני עדיין מדבר, בסדר?
כן.
סבבה. כותב לי שמואל, כותב לי ואני מגיב על זה. היטיב לכתוב לי שמואל את מה שאני אומר וכותב כבר שנים. היי שי, כאשר אנו משננים טקסט מסוים על ידי קריאתו בכל רם, חזור וקרות, תנודות הכל נכנסות לתוך אוזננו ומומרות לאותות חשמליים שמתפשטים בתוך מוחנו. כמו כן, רעידות פנימיות שנוצרות ממטרי קולנו, מגיעות אל תוך המוח ומתפשטות בתוכו. ובנוסף, המחשבה על רצף הטקסט במהלך קריאתו מגיעה גם כן אל מוחנו ומתפשטת בתוכו. שלושת אותות פיזיקליים אלו ישפיעו ויעצבו את מבנה המים שמוחנו מכיל. כאשר אנו משננים את הטקסט, אנו מחדדים, מחזקים ומעמיקים בכל פעם ופעם את הצורה הגיאומטרית התלת-ממדית של המים המתקבלת בכל חלקיק זמן שבמהלך החזרה. נוירוני המוח המפוזרים בכל חלקיו והטבולים במימה והחל משלבי החזרות ההתחלתיים ובהמשך במהלך קריאות הטקסט ההולכות ונשנות יתחילו לראות. הנוירונים היורים אלו הם הנוירונים שנמצאים באזורים בהם הצורה הגיאומטרית של המים היא הבולטת והחדה ביותר, וזאת בהשפעה מהמתח החשמלי בו נמצאות מולקולות המים עקב המבנה הגיאומטרי, וכך תלך ותיווצר, תתעצם ותתרבה במהלך החזרות ובכל רגע נתון, קבוצת נוירונים המקושרים ביניהם בעלת אותו מבנה גיאומטרי תלת ממדי של המים המכילים. מסקנתי, ללא תכונה מופלאה זו של מים, לא היו מתאפשרים למידה וזיכרון. הוא צודק, אני אומר כבר שנים, ומנסה להסביר בעברית, והוא צודק חד משמעית, ככה זה עובד, וזה גם הפלא ופלא מדעי. קליינבאום, מה העניינים? לאן אתה נוהג? לאן אתה נוסע?
זהו, האמת שאני, אתה יודע, לפעמים קוראים דברים, ואני אומר, אני צריך לדבר עם עורך דין, ובעצם אני צריך לדבר איתך. כי אתה מעל עורכי דין. אתה יודע, אני חניתי בירושלים עכשיו, אני גר פה הרבה שנים, וגרתי אצל בן אדם שלא עובד לפי הספר. בסדר, מה, הוא הפך חדר כביסה לדירה. אוקיי, מקובל, אנחנו בישראל, לא בשוויץ, אוקיי? וכיתו לא הוצאתי תו חניה, ואז נהיו לי חובות. עכשיו, בזמן שאני עושה את זה, אני משלם 6,000 שקל פנגו. אני פשוט שם פנגו. במקום להוציא תווים, זאת אומרת, עיריית ירושלים, נתתי לכם 6,000 שקל פנגו, 3 שנים, תיאורטית, אם הייתי מוציא טאב, לא הייתם רואים שקל.
נכון.
זאת אומרת, זה שאני עסוק בלקרוא כל היום, ולא יודע, להיות מוזר, זאת אומרת, הרווחת מן ההפקר, יש לכם 6,000 שקלים. עזבו אותי על מיליון כנסות ברחוב הרן, שגרתי בו עכשיו איזה 4 שנים. אז אני בעצם עולה, כל הניירת הזאת, בצורה מאוד לארי דיווידית, הם אומרים לי, תשלם לנו 11,000 שקל. עכשיו אני אומר, חבר'ה, כן, עכשיו אני אומר, כאילו, תכלס, אני לא יודע איך לגשת אליהם, שי, אני לא יודע מה להגיד, אני לא יודע אם לבוא, או לבוא, בבקשה, תרחמו עליי, המצב לא קל, אני לא יודע מה להגיד.
לא, אני אגיד לך, בבקשה תרחמו עליי, המצב לא קל, בוא נגיד יורידו לך קצת ריבית, יורידו זה, זה עדיין שלם מלא כסף. יש, אני לא עורך דין, אבל אני גם לא יודע אם אני מעל עורכי דין, אבל זה היה מצחיק. בוא נגיד ככה, אתה יכול קודם כל לבוא ולשאול, רגע, אתה נוסע אליהם עכשיו?
כן, אני נוסע לעירייה.
אוקיי.
יש לי תור.
אני הייתי לוקח את כל אלה, שולח להם במעטפה, וכותב להם, האם תוכלו להראות לי חוזה שבו אני חתום ומסכים שאני מחויב לשלם לכם על הכנסות האלה? האם יש לכם חוזה בהסכמתי שאני הסכמתי לשלם לכם על הכנסות האלה? זה דרך אחת. דרך שנייה, זה האם תוכלו להראות לי למי זה ממוען, כי אני לא רואה למי זה ממוען. עכשיו למה? כי השם שלך, אם תסתכל, מופיע בתוך מסגרת. השם שלך על הכנס, לרוב, אולי אני טועה פה, אני לא יודע, צריך לראות, אבל מופיע בתוך מסגרת. כשמשהו מופיע בתוך מסגרת, הוא כאילו לא קיים במסמך, הוא כמו בסוגריים, גם סוגריים, זה כאילו לא קיים. מבחינה משפטית, אין שם...
כן, השם שלך מופיע בתוך מסגרת. השם הזה לא סופק בתוך מסגרת.
יפה. אז זה אומר שאתה לא מופיע במסמך, השם שלך לא מופיע במסמך. כי מה שמופיע בתוך מסגרת, הוא לא מופיע, הוא לא נמצא. ולכן אתה יכול לשאול אותם,
למה?
שלום, קיבלתי את המסמך הזה, וכשאני קורא אותו מבחינה משפטית, אני לא רואה למי הוא ממוען, אם תוכלו להגיד לי למי הוא ממוען. ואז הם יענו לך, ואז תגיד להם, אבל אני לא רואה כלום, יש מסגרת, ולהבנתי מה שמופיע בתוך מסגרת, לא קיים במסמך, האם תוכלו להוכיח לי שהשם שלי כאן קיים משפטית במסמך. זה עוד דרך. אולי טובה יותר מהקודמת, אולי פחות, אולי לא טובה בכלל, אבל אני אומר לך עוד דרך. דרך נוספת היא לכתוב להם מכתב, מאין הסמכות שלכם לגבות או לבוא לדרוש ממני דרישות תשלום על הכנסות האלה, כן? מאין הסמכות שלכם, ולצרף את כל המסמכים של יוסי ביטון, עורך דין יוסי ביטון, שכתב לכנסת ישראל, ליועץ המשפטי לממשלה, למפכ"ל המשטרה, לכל חברי הכנסת, אמרתי כבר, וגם ליושב ראש ועדת חוק חוקה המשפט, כתב להם, אין לכנסת סמכות לחוקק חוקים. לפיכך, האם תוכלו להראות לי מאין הסמכות שלכם לדרוש ממני דרישות התשלום האלה? זו דרך נוספת. דרך נוספת, שלום, קיבלתי את המלצתכם לתשלום, כי זה רק המלצה לתשלום, אחי, אוקיי? הם לא יכולים לחייב אותך לשלם, זה רק המלצה לתשלום. תודה רבה.
אגב, עיריית תל אביב, עיריית תל אביב תפסה לי פעם 1,500 שקל מהבנק.
כן, ברור, ברור, ברור. הם עושים את זה כי הם עושים יד אחת. דרך נוספת היא, אם נגיד על כנס מסוים כתוב, לא יודע, אבי אבינוביץ', והכנס אחר כתוב ישראל ישראלוביץ', כן, מי שחתום על זה, הפקח. אתה יכול, זה טיפה סיזיפי, אבל לקחת דוח, כי כל דוח זה בטח פקח אחר, לשלוח את הדוחות חזרה לעירייה, ולהגיד, יש כאן שטר חוב שחתום עליו, אבי אבינוביץ' נגיד, נא לדרוש ממנו את התשלום. כי כשפקח כותב כנס וחותם עליו, הוא בעצם חותם על שטר חוב, מתוך תקווה שאתה תשלם אותו. אוקיי, אז יש כאן כבר מנית 4 או 5 דרכים שאתה יכול להתמודד עם זה.
גאוני, אני פותח לפטופ לסתום את זה.
אתה באמצע נהיגה, אבל לא, מה אתה עכשיו עם הלפטופ? גם טלפון, גם
לפטופ. אני אספר לך סיפור. פעם נסעתי, עבדתי כמאבטח, ונסעתי בלילה עם הבן שלי ואמא שלו, לירושלים, והייתי בפיגור של מלא דברים, כאילו לא משנה, ובאמצע, ואנחנו כזה בפקק, באחד בלילה פקק של שעה עבודות בכביש, ואני באיזשהו שנייה פשוט מתחיל לעבוד על הלפטופ, אבל הכל חשוך, אז רואים את המסך, אז הבן אדם לידי, איזה שסניק חמוד, הוא כאילו מסתכל, הוא כאילו בהלם, הבן אדם נוסע עם לפטופ, כן, זה היה מצחיק. אז בעצם, הדרך הראשונה זה סמכות מנתן לכם. שני, אין לנו חוזה.
ששמחה רוטמן שאל את השאלה הזו, ובגץ ענו לו, קיבלנו את כוחנו מהעם, אז הוא קצת בלבל, תן לי להסתדר את זה. לפני בערך 10 חודשים היה בגץ רפורמה משפטית, אוקיי? ושאל השופט עמוס שטיין את שמחה רוטמן, מאין לכם הסמכות לחוקק חוקים? ענה לו רוטמן, קיבלנו אותה מהעם. שאל אותו השופט, תראה לי איפה זה כתוב, וזה לא כתוב בשום מקום. הם לא קיבלו שום סמכות לחוקק אף חוק, הם לקחו
לא, את הסמכות. לא, מה שהם עשו, הם הקימו, האמת שהמחקר האחרון שלי עוסק בזה, ב-1920, אתה בטח יודע את זה, הקימו את הוועד העליון, הוועד הלאומי העליון, אתה יודע מה אני מדבר, הקימו אותו בלוריון, ז'בינסקי, טבנקין, משה שרת, יצחק בן צבי, כל המי ומי, אנשי העלייה השנייה והראשונה, אוקיי. אחר כך באיזשהו שלב הם קלטו שאין להם, כאילו היישוב להתפתח, ואז בשנת 29 הם החליטו לאחד את זה עם הסוכנות היהודית. הקימו סוכנות יהודית ואמרו, הסוכנות היהודית, כן, אלה שעושים את המרכזי קליטה ואת התוכניות תגלית, כל הדברים האלה, גם ארגונים קשרים לדעתי לבני ברית, שהם בונים כמובן, אבל לא משנה. כאילו היו שם בונים, זה אין ספק. אבל ובעצם הוועד העליון הזה אומר, טוב, אין לנו, נשאר כאיזשהו משהו, נפקד על החקלאות, על המים, על התשתיות, כאילו העירייה של המדינה תישאר הוועד העליון, אבל בינתיים נאחד אותה עם ההסתדרות הציונית העולמית, תבינו איזה בלגן בירוקרטי, וניצור ביחד את הסוכנות היהודית. ומה נעשה עם זה? נוכל להביא כסף מיהדות העולם. זה בגלל שרוטשילד הפסיק לתת כסף ב-1906, אחרי שהוא מכר את הכל לברון הירש, היו צריכים להמשיך להביא כסף. אוקיי. שאלה היא מה שקורה, בתקופה של המנדט, אחרי מלחמת העולם השנייה, שמתחילים לתקוף את הבריטים, ולתקוף את היהודים אחד את השני כמובן, בעיקר ההגנה הורגים את האצל ואת הלחי, בעיקר את האצל, מה קרה שם? ואז אתה רואה את המודעות, תתגייסו וזה, ותצטרפו וזה, ואתה רואה שם למעלה, מצד ימין, הוועד הלאומי העליון, ובצד שמאל הסוכנות היהודית. רגע, אז הוועד הלאומי הזה, שהוא קיים כבר 27 שנה, נכון לשנת 47, הוא עיריית ישראל, הוא דואג למים, לחינוך, אתה יודע, מוניציפלי, אירופאי כאילו, והסוכנות היהודית, זה משהו של כל היהודים בעולם, שהחליטו לקחת את האנשים מהוועד העליון, אותם אנשים, בן גוריון היה ראש הוועד העליון גם, אותם אנשים, ולשים אותם בגוף הזה, וביחד ליצור את האספה המכוננת. עכשיו, מה הם כל הזמן אמרו? איך הם הצדיקו את זה שהם עינו עינויי תופת, כולל המוות, כמה יהודים שהתנגדו לכיבוש הבריטי, שהתנגדו לטרור הערבי, בעיקר בחיפה, ביפו, איך הם הצדיקו את זה? אנחנו הרוב הדמוקרטי, אנחנו הדמוקרטי. אממה, בכל העם היהודי הם לא היו הרוב, זאת אומרת, באירופה, גם אחרי השואה, שהיו עדיין יותר יהודים באירופה אחרי השואה מישראל אחרי השואה, הרוויזיוניסטים היו רוב בענק. אוקיי? זאת אומרת, רגע, אבל אתם הסוכנות היהודית. זאת אומרת, הסמכות שלכם, של ההגנה, ושל המוסד לעלייה, וכל הדברים האלה שעזרו לבנות את המדינה, היא באה מהסוכנות היהודית. אבל בקרב האנשים שתורמים כסף לסוכנות היהודית, שמנהלים אותה שזה יהודי אירופה, שאני אפילו לא נכנס לאדמות ניצולי השואה, מה קרה לאדמות קקל, כל אדמות האנשים שנשרפו בשואה, מה עשו איתם פה, אני לא אדבר על זה אפילו עכשיו, מה צריך לעשות על זה שידור מיוחד, פרופסור יוסי קץ, חתן פרס ישראל כתב על זה, מה עשו לאדמות האלה. אז אם אין לכם רוב בעם היהודי, איך מטעם הסוכנות היהודית, יצרתם את האספה המוננת, שתחליט מה יהיה בישראל, זה הכל פוטש, אנחנו חיים בפוטש של מפאי, שהפך לפוטש של בגץ. עכשיו, בין לבין, בסדר. עכשיו, אני רק חייב להתייחס. מה שאמרת, שאנחנו לא אופטימיים בשידור, אתה צודק וזה מפריע לי גם. ברוך השם.
פשוט, אני אגיד לך, תראה, אני אגיד לך משהו. אני חושב שהצוות הזה שלך, בוא נגיד, השידור שלך ופפקו ונצר, היה יכול להיות באותה מידה אצלי, אבל מילשטיין מקבל הרבה יותר צפיות, כי לא חוסמים, אתה יודע, אותי יש צנזורה, מחקו לי עניינים וזה, לא משנה, שתו לי, אכלו לי. העיקר שמה שאתם אומרים נמצא שם בחוץ, במרחב הווירטואלי.
מה, מילשטיין מביא את הצופים, אנחנו לא מביאים את הצופים.
מה, מה?
לא, אורי מביא אותם, לא אנחנו.
לא, לא משנה, אני אומר, יש לו שם מנויים בערוץ, וזה שהוא מביא, תשים לב שאתם כבר כמה תוכניות, זה שלושתכם. כי אתם הגרעין שמביא את ההארדקור, את המידע הקשה אולי לעיכול, אבל הוא מאוד נכון, מה לעשות? עם זאת, ואני אומר, תוכניות מעולות.
לא, אני רוצה להיות אופטימי, אני רוצה, כן, אני צריך להיות
יותר חסר שם את האופטימיות, חסר את הגאולה. אתה מבין, נצר הוא מדהים, הוא מבריק, והוא בא עם הראש שלו. פפקוב גם, חד קטר, ואפילו עם הומור שזה נפלא, ואתה מביא את הזווית שלך שהיא תמיד מעולה, אבל אני אומר, חסר שם משהו, טיפה להרים את המורל, טיפה, אתה יודע, לא רק באים עלינו לחלוטנו, זה כולנו יודעים, אבל בוא, איך יוצאים מזה? ואיך יוצאים מזה?
אני בשידור האחרון, ובמאמר האחרון שלי, אני מדבר על זה. שלום. ואני מדבר על זה יש לנו 18 חודשים לבנות את המדינה מחדש, רשתות לוגיסטיקה, תקשורת, גיוס, חימוש, כי כולנו שמענו מה ליברמן אומר. עכשיו, ליברמן הוא בנאדם...
עזוב ליברמן, אבל קליינבאום,
ודי עולם צריך.
עצור רגע, עצור. תקשיב, אתה מקוטע. עוד פעם, יש לך את הבעיה של הקיטוע בשידור, מה שאתה צריך לעשות זה לחבות טלפון ולהדליק אותו, אבל נראה לי נסיים כרגע, כי אני גם רוצה לסיים את השידור, ואנחנו, אבל בוא נדבר על זה, את השיחה הזו שעכשיו התחלנו, בוא אני ואתה נמשיך אחר כך, כי שוב, לטובת עם ישראל, זה לא משנה כרגע אצל מי אתם מתארחים וכמה צפיות יש, העניין זה להביא קצת רוח אחרת שמרימה את המורל, אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב, עם המידע, המידע הוא מידע, אבל איך הוא מוצג זה העניין, אתה מבין?
אני מסכים ואני מודה לך. אני מסכים איתך ואני מודה לך.
קיבלתי. טוב אחי, אז דבר איתי אחר כך, בסדר? ביי, יום טוב.
בשמחה, תודה לך.
ביי
ביי. יום טוב.
כן. חנן, לשאלתך, המשכתי את הרעיון איתו כי עדיין הבנתי את רוב דבריו, ואני חושב שהם היו טובים וחשובים ונכונים, אוקיי? אז בגלל זה המשכתי את השיחה איתו, למרות שזה היה מקוטע. טוב, אנחנו נסיים פה, אני שם לכם שוב קישור לסדנת ביוהקינג, בסופה שקרוב. מי שרוצה לשאול שאלה מוזמן, להתקשר, ברגע אני אתקשר עוד פעם לאלה. שלום. הבנתי שאתם אחראים על המטוסים שמרססים בישראל.
מה הכוונה?
הגעתי ליחידה של חיל אוויר, נכון?
לא, הגעת ללשכת מחה.
מה זה מחה? מפקד חיל אוויר.
נכון.
כן. אז הבנתי שחיל אוויר אחראי על ריסוסים, ריסוסי רעלים שמרוססים בשמיים בישראל.
מי הבנת את זה, אדוני?
ממידע שרץ ברשת, והייתי שמח, כמה שאתם אחראים על המרחב האווירי של ישראל, בוא נגיד גם אם זה לא אתם, אתם עדיין אלה שנותנים אישור למטוסים שמרססים בשמיים. גם אם אתם אישית לא שולחים מטוסים כאלה, ואל תבין לא נכון, אני אוהב את ישראל, אוהב את צבא הגנה לישראל, אוהב את כולם, אבל... אין, אבל האם חיל האוויר מאשר למטוסים אחרים לאשר לטוס במרחב האווירי של ישראל ולרסס ריסוסים רעילים?
אין דבר כזה ריסוסים רעילים, זה לא, זה קונספירציה. אם תחפש קמטריילס, ככה הם קוראים לזה, אתה לא ראשון שיתקשר לגבי הדבר הזה. קמטריילס זה קונספירציה ידועה, שהופך על ידי מדענים ברחבי העולם.
אתה יודע אבל שמה שהופרך על ידי, קודם כל אני רוצה איך קוראים לך? סליחה. עמרי, שלום, נעים מאוד, אני שי. קודם כל, יש הבדל מהותי בין קונספירציה לתיאוריית קונספירציה. כשאתה אומר קונספירציה, אני משער שאתה מתכוון לתיאוריית קונספירציה. כי יש קונספירציה, שזה בעצם קנוניה, מזימה של כמה אנשים לעשות משהו ללא ידיעתם של אחרים ולפעול נגדם, ויש תיאוריית קונספירציה שלא הוכחה כנכונה. אז כשאתה אומר קונספירציה, אתה התכוונת כנראה לתיאוריה שכנראה הוכחה כלא נכונה, אבל האמת היא שהרבה יותר מדענים היום הוכיחו שהתיאוריה נכונה, כלומר זו אכן קנוניה, ויש ריסוסים רעילים בשמיים, ויש ריסוסים של מטוסים, אני לא יודע מי המטוסים האלה, ולכן אני פונה אליכם, כי אם יש מטוסים... הם לא קיימים. טוב, במידה והתגלה לך או למי מכם שהם קיימים, אני בתור אדם שחי כאן דורש מכם להפסיק את זה. תודה רבה, יום טוב. אז הלשכה של מפקד חיל אוויר, ומבחינתם אין ריסוסים, זה קונספירציה, זה מה שאמרו להם. כמה מצער. טוב. נסיים כאן. נסיים עם השיר של רנית, שהוא באמת שיר 60's כזה, אופטימי. שיר גאולה. יאללה, כל טוב שיהיה, אחלה יום, קריר, נעים, צונן.
שהנה בא כבר עכשיו הגאולה.